רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן, והשבוע בעושים עסקים יש לנו הפתעה. לא צריך להגדיל את תקציב החינוך.
הפרק בחסות פרויקט X, הכשרה מעשית לנדלן ויזמות. בשבע השנים האחרונות ליווה אייל הנדלן הבינלאומי רוברט שמין למעלה מ-1,000 בוגרים של פרויקט X במסע אל הצלחה עסקית בעולם הנדלן. תוכנית ההכשרה של פרויקט X תגרום גם לכם להפסיק לדבר על יזמות ולקפוץ למים העמוקים. אתם מוזמנים לאירוע היכרות מיוחד, שם תפגשו את צוות ההדרכה ובוגרי התוכנית ואפילו תוכלו לחוות התנסות מעשית. פרויקט X, פרויקט ההכשרה היוקרתי של רוברט שמין. להרשמה, חפשו את הבאנר של פרויקט X באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, runlevin.com, ואל תשכחו לספר שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
דוח החינוך השנתי שמפרסם ארגון ה-OECD מבליט שוב את הפערים העצומים בתקצוב של תלמיד ישראלי לעומת עמיתו במערב, את הפערים הגדולים בשכר של המורים. אבל שר החינוך לשעבר שי פירון בעושים עסקים השבוע מסביר שהבעיה היא בכלל לא בגודל המשאבים המוקצים לחינוך, אלא בחלוקת הכסף ובשיטה כולה. שלום שי פירון.
שלום לך.
תראה, אנחנו מדברים נוכח שוב פרסום של ארגון ה-OECD, מה שנקרא אותו ארגון שמפרסם בעצם ארגון המדינות המפותחות, שמציב את ישראל מול מדינות אחרות מבחינת כל מיני השוואות ופרמטרים, ואנחנו מדברים על דוח החינוך שפורסם השבוע, הדוח השנתי שפרסם הארגון הזה, וישנן כאן כמה כותרות. אתה יודע מה, אני אתן לך, תבחר לי אתה מה הכותר לרחתך הכי משמעותית מהדוח הזה שפורסם.
לא כל הכותרת המרכזית היא שאנחנו משקיעים פחות מחלק גדול מהמדינות בעולם. אמנם חל קידום מאוד 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 גדול, אבל עדיין הפער הוא גדול, ובהשקעה פר ילד אנחנו נמצאים בפער שמסביר חלק גדול מהבעיות שאיתה מתמרד בחינוך הישראלית.
ואתה אומר את זה למרות שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות לפחות נעשו מאמצים. אתה יודע מה, אני אקח את זה תקופה ארוכה אחורה, ב-10 שנים האחרונות, תקציב החינוך למעשה הוכפל, מ-30 מיליארד ל-60 מיליארד שקל, התקציב הגבוה ביותר מבין המשרדים במשרדי הממשלה, ובכל זאת אין את המתאם שהיינו מצפים לראות, או מה? בוא תסביר לי את הפרדוקס הזה.
יש פה כמה דברים שצריך להעביר אותם. למשל, מעולם לא עשינו, כאילו אף אדם לא יוכל להגיד לך את הדבר, את הנתון הפשוט ביותר, מה שנקרא בשפה החינוכית סל אישי לילד. כמה עולה ילד ממוצע לשנת לימודים כדי שתוכל להכשיר אותו לחיים מיטביים במאה ה-21? סתם תגיד מספר, מה המספר?
איך אתה מגדיר ילד? ילד, מאיזה גיל זה אצלך ילד? מגיל 0?
לא, מגיל 0 עד גיל 18, בכל שכבת גיל, מה המשמעות הכלכלית של היותו תלמיד בבית ספר? מה הסל האישי שהוא נדרש?
אוקיי.
נכון להיום, אנחנו מתמחרים את כל הילדים מכיתה א' ועד כיתה ט' באותו סכום, ומכיתה י' עד י"ב באותו סכום, ללא קשר לשאלה באיזה מגמת לימוד הוא לומד, ללא קשר לשאלה באיזה מקום בארץ הוא גר, מה שנקרא בשפה הכלכלית תקצוב דיפרנציאלי. ובעצם, קודם כל, מעולם לא תקצבנו את מערכת החינוך כפי הצרכים שלה. אתן לך עוד דוגמה. זה לא סוד, במדינת ישראל יש עלייה, סוגריים כמו בכל העולם, במספר הילדים הנדרשים לתקציבי חינוך מיוחד. כל שנה, בהתקרב לחודש אוגוסט, זה כאילו שהם נזמו לפני חודש. כאילו שהילד עם ה-ADHD התחיל להיות ADHD בכניסה לכיתה. כלומר, אין פה עבודה אסטרטגית, ארוכת טווח, שבאה ואומרת, אלה הם הצרכים של מדינת ישראל, וכדי שנוכל להגיע לחינוך מיטבי ושוויוני, אני מדגיש את שני הדברים האלה, מיטבי ושוויוני, זה הסכום הנדרש להצלחתו של ילד. זאת נקודה אחת.
אוקיי.
הנקודה השנייה, שהיא נקודה מרתקת לא פחות, היא כל מה שנוגע לשכר המורים.
כן.
מצד אחד, שכר המורים בישראל נמצא בעלייה גדולה מאוד. מצד שני, הוא נמוך באופן משמעותי מהשכר של מורים במדינות אחרות.
אתה מדבר שאתה אומר, רגע, שאתה אומר מורים פה, אז אתה מכליל, כי זה גם מורים מתחילים וגם מורים ותיקים, כי אמנם גם המורים הוותיקים, כן, השכר שלהם אמנם יותר נמוך, אבל הבעיה המרכזית היא במורים המתחילים, לא?
נכון, נכון, אבל למשל, יש דבר שלא מספרים לנו, וזה כמה שעות העבודה של מורה בחול לעומת שעות העבודה של מורה בארץ. שעות העבודה של מורה בחול הם מ-8 עד 4 כפול 5 ימים בשבוע. אנחנו, בגלל שאנחנו ישראל, קבענו איזה מין חליף למושג שקל, והתחלנו להשתמש במילה שעה שבועית כחליף, וכל מה שפוצדת למישהו גמול, אנחנו נותנים לו עוד שעה, ועוד שעה, ועוד שעה, ואז בסוף יוצא דבר אבסורדי, שהמערכת משלמת המון שעות שבועיות, אבל הילד מקבל מספר קטן מאוד באופן יחסי.
זאת אומרת, עשינו פה איזה סוג של ישראבלוף, כפי שאתה מתאר אותו.
לא סוג, ישראבלוף, לא סוג, אני לא אוהב לדבר משפטים כל השתיים.
אתה לא מחבש מילים.
כן. כן, ילד ישראל, מורה בישראל, המספר השעות שהוא מקבל, המרחק בין מספר השעות שהמורה מקבל לבין מספר השעות שילד מקבל, לא קיים בשום מדינה בעולם. בשום מדינה בעולם אני אומר את זה באחריות.
אוקיי.
בשום מדינה בעולם. הנקודה השלישית, כן, סליחה, בבקשה.
לא, אני אומר, אוקיי, אבל איך... מה זה אומר שדיברת על השעות האלה, אז מה, אז איך בכל זאת אותם מורים מסתכרים הרבה פחות מאשר מקביליהם ב-OECD? המורה מתחיל בתיכון ישראלי מסתכר 50% פחות מעמיתו ב-OECD.
זאת אומרת, משום שארגוני המורים, אני אגיד לך תשובה נורא פשוטה, הנה אני אגיד לך עכשיו את התשובה מה צריך להיות. 8 עד 4 כפול 5 ימים, שכר ברוטו של בין 15,000 ל-20,000 שקל, בסדר? שהוא עלייה עצומה, אבל תשמע טוב מה שאני אומר לך, למערכת החינוך זה יעלה פחות, כי יהיה לה פחות מורים שעובדים בחצאי משרות ורבעי משרות, והוא רוצה להגיע הביתה ב-2 וזה רוצה לעבוד על זה. כלומר, יש פה מבנה מאוד מאוד בעייתי בהגדרות הראשוניות שלו, שהוא מסתמך על מבנים משנות ה-50 וה-60. אם אנחנו יכולים להעלות את שכר המורים באופן משמעותי ביותר, משמעותי ביותר, אבל לומר 5 ימי עבודה, 8 עד 4, ועוד כהנה וכהנה. זאת אומרת, יש מה לעשות, וזה לא יעלה הרבה יותר כסף. זה לא יעלה הרבה יותר כסף אם בכלל.
עכשיו, תגיד לי, יש פה, הארגון פה עושה באמת הבחנה בנושא הזה של השעות שהמורים נדרשים להיות בבתי הספר, בין השעות שהם מלמדים לבין השעות שהם נדרשים להיות. אז זאת אומרת...
שזאת המצאה ישראלית.
אוקיי, אז בוא תסביר.
אני אומר עוד פעם, מורה בעולם עובד מ-8 עד 4, איך שעות מתוכה הוא מלמד, זאת שעות מתוכה הוא בודק מבחנים, וואי שעות מתוכה הוא יושב לישיבה צוות עם עמיתים. בישראל אנחנו כאילו מתמחרים כל דבר בנפרד, אין מחיר פיקס. עכשיו זה לא כאלה, תחשוב רגע, אתה מכיר את העולם הכלכלי היטב. אין מקום בעולם, אין מקצוע שעובדים בו לפי שעות, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אתה רופא, יש לך שכר על משרה מלאה. אתה עורך דין, יש לך שכר על משרה מלאה. מה נכלל במשרה? זאת אומרת, כל מה שאתה צריך לעשות כדי להיות רופא טוב, עורך דין טוב, וכן על הבעיה.
אז מה אתה בעצם אומר? היית משנה את כל השיטה במובן הזה שהשכר צריך להיות גלובלי למורה ולא מתחיל לספור לו את השעות, ובישראבלוף הזה שדיברנו עליו, ואז מבחינת ההוצאה הכוללת של המערכת לא היה, איך הם מממנים דבר כזה? זה לא היה עושה שינוי?
בוא אני אתן לך דוגמה, תקשיב לה ותראה כמה היא מדהימה. אני אומר, הדוגמה הזאת שאני נותן עכשיו למען הסר ספק, היא פחות רלוונטית בגלל שבהסכם האחרון זה שונה, בעוז התמורה, אבל זה היה קיים עד לפני לא הרבה שנים. לך דוגמה. ניקח את המורה דינה, שהיא מורה למתמטיקה ב5 יחידות לימוד. בסדר? סתם, בוא נדבר על מורה. היא גם אימא. אז החליטו שבגלל שהיא אימא, המשרה המלאה שלה, מעודכן לפני 4 שנים, תהיה 19 שעות. בסדר? זה המשרה המלאה. עכשיו, החליטו שמכיוון שהיא מלמדת ל5 יחידות מתמטיקה, היא תקבל בונוס, גמול. כמה הגמול? 3.5 שעות. עכשיו בוא נדבר על אורה דינה. אם אני אומרת שתי כיתות מתמטיקה 5 שעות, כמה זה 5 ועוד 5 חגי?
זה אני עוד יודע, אוקיי, 10, אוקיי.
הלאה. היא מקבלת 3.5 שעות גמול על כל בחינה. כמה זה 3.5 ועוד 3.5? 7. כלומר, על שתי כיתות היא כבר כמעט גמרה את המשרה שלה.
אוקיי. ואז זה אומר שבעצם צריך, ואז זה אומר שצריך עוד הרבה דינות בכדי שבית ספר לתפקד.
נכון, אבל אם אני אבוא עכשיו אני אגיד, קח 20,000 שקל, אבל תהיה פה כל הזמן, ולא משנה יותר גמול על יחידת בגרות, ולא משנה יותר איזה, קח 20,000 שקל, אבל תהיה פה, אז בחשבון הכלכלי שאני עשיתי, בסטנדן וענת דוברות, זה יצא הרבה פחות כסף, המורים ירוויחו יותר כזה, הילדים יקבלו יותר, כן? והמערכת תרוויח יותר.
אוקיי. אז מה בעצם מונע מאיתנו להגיע לדבר הזה, לשורה הנחשפת הזאת? מה, המורים מתנגדים? מי מתנגד?
ארגוני המורים לא מוכנים לזה בשום פנים ואופן. אתה מבין ששעות הגמול, להגיד ככה, אם אני מחלק כיתה מגיע לי 5 שעות גמול, אם אני רכז שכבה מגיע לי 6 שעות גמול, אם אני רכז זהירות בדרכים מגיע לי 2 שעות גמול, אם אני רכז, כאילו זה שיטה ישנה, שפעם ניסו ככה לעלות את שכר המורים בלי להגיד שאלינו, והשיטה הזאת בעצם התלבשה עלינו, ואנחנו כולנו בני ערובה של איזה משהו שהוא לא רלוונטי, ואת זה צריך לשנות באופן משמעותי. את זה צריך לשנות, לעשות חשבון של מה הם הצרכים של המערכת, לדעת מה באמת עולה ילד בישראל. שיבוא מישהו ויגיד לי, תקשיב טוב, כדי שילד יוכל ללמד, לסיים את כיתה י' ב', מוכן ל-121 עם המיומנות, הוא צריך בכיתה א' X כסף, בכיתה ב' Y כסף, בכיתה הלאה, שלב שלישי. את הסכום הזה צריך להפוך לדיפרנציאלי. להגיד שילד בתל אביב מקבל 80% מהסכום כשם קוד, וילד בערבה או באופקים מקבל 120% מהסכום. למה? כי להורים שלו הם כסף לחוגים, להורים שלו הם כסף למורים פרטיים, ועוד כאלה וכאלה דברים. זאת אומרת, מה צריך לעשות? כולם יודעים.
אז מה מונע? למה אין את הכוח הפוליטי לעשות זה? מי איפה פה אבן הנגף?
מי ילך להשתכסך עם כל העולם כולו? מי?
מי זה כל העולם כולו? ארגון המורים?
ארגון המורים, רשויות מקומיות, רשתות חינוך.
מה שאתה אומר בעצם שאנחנו נגזר עלינו להמשיך לקבל מכל שנה את הדוח, לצקצק ולהגיד וואי וואי וואי, אבל שום דבר לא ישנה. כן.
שיבוא שר חינוך שלא יחשוב על התפקיד הבא שלו ויהיה מוכן. אתה יודע, אני אגיד משפט שאני לא יודע אם אתה זוכר אותו, כי אתה נורא נורא צעיר.
אבל
פעם הייתה שרת חינוך אחת שהלכה נגד ארגוני המורים, קראו לה לימור לבנת.
אוקיי.
אני רק רוצה להזכיר מה קרה לקריירה הפוליטית שלה.
בגלל זה?
גם, אתה יודע, אתה מוצא בפניך מרוח על כל האוטובוסים. לא אומר שרה בגלל זה, אבל לימור הייתה מאוד אמיצה. מאוד אמיצה. רוב שרי החינוך, לי יצא, אני לא יכול להגיד לעצמי אם אני אמיץ או לא, כי יצא להיות שר חינוך בתקופה שבין שני הסכמים. כלומר, לא נדרשתי מה שנקרא להסכמי שכר חדשים עם המורים. אני לא יודע, אני בטוח שהיה לי את האומץ כי פשוט לא עניינתי שום תפקיד אחר. אבל ברמה המהותית, מישהו צריך פעם לבוא ולהגיד, גם אם יהיה פה עכשיו חודשיים שביתה, אנחנו פעם אחת ולתמיד סוגרים את הסיפור הזה.
תגיד, אני רוצה לדבר איתך על עוד כמה דברים, עוד כמה סעיפים שככה עלו פה מהעניין הזה. תראה, אחד הנתונים בעיניי לפחות הדרמטיים זה שישראל כמעט לא משקיעה בטיפול בגיל הרך, זאת אומרת בין 0 ל-3. התקציבים ממש כלום, $2,970 לתלמיד, לכזה ילד בין גיל 0 ל-3 לשנה, לעומת $12,000 בממוצע במדינות הארגון. מה אתה אומר על הנתון הזה?
והסיבה היא נורא פשוטה. אני התעסקתי בנושא הזה בהיותי שר חינוך. בפני שגילי 0-3 נמצאים במשרד הרווחה. במשרד העבודה והרווחה. וזה נובע מתפיסה מיושנת שכאילו בגיל הזה זה לא חינוך אלא בייביסיטר. לצערי הרב, בזמן כהונתי כשר חינוך, שר הכלכלה דאז נפתלי בנט, על אף תמיכתו של הרי לוקר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לא הסכים להעביר את גני הילדים הללו למערכת החינוך, כדי שמערכת החינוך תבנה להם תוכנית חינוכית ולא תוכנית של בייביסיטר. לא יקרה כלום שלא יעבירו את גילוי ה-0-3 למשרד החינוך ויוציאו אותם מידיהם של משרד הרווחה, משרד העבודה, משרד הכלכלה, כל פעם משנים את השם.
ועד כמה להערכתך, אתה יודע, אני לא מספיק, בטח לא בתחום הזה, מבין בכדי להבין את ההשלכות של הדבר הזה, אבל זה, לא יודע, נשמע לי כזה, אתה יודע, מסוג הדברים שבאמת בין גיל 0 ל-3, שהאמצעים שמשקיעים בילד כאן לעומת שם, הם משהו כמו, לא יודע, כמה זה יצא כאן, חמישית או משהו כזה, אז זה כבר פער שלא ניתן לסגור איתו אותו בהמשך החיים גם.
אז א' זה נכון, וב' כמובן שמי שיפגע מלזה הילד שלא יקבל בבית חינוך משלים, מה שנקרא, אז זה ודאי נכון. ותבין, חלק מהפער זאת העובדה שבגן ילדים של משרד רווחה, אז הגננת ב-0-3 לא למדה ולא קיבלה תעודה, אז היא מקבלת שכר יותר נמוך. לא משקיעים כסף בתוכניות חינוכיות, לא משקיעים כסף במחשבים וכאלה, לא משקיעים כסף במפקחים, לא משקיעים, ואתה רואה מה קורה דרך אגב בגילאים האלה בגלל היעדר מפקחים. זאת אומרת, זאת שערורייה, שערורייה, שמדינת ישראל מזה שנים לא מעבירה את החינוך של הגיל הרך לאחריות משרד החינוך, ומשיתה על גילה 0-3 את הכללים של ילדים מגיל 3 ואילך.
בוא נדבר איזה כמה מילים על הנושא של הצפיפות בכיתות. קודם כל, אתה באופן אישי מחשיב את זה כפקטור משמעותי, מספר התלמידים בכיתה?
לא. תסביר. אז אני מתנצל שפה אני חושב שהדיון הזה על מספר תלמידים בכיתה הוא old fashion, ואני חושב שבעולם החינוך היום לא מדברים על מספר תלמידים לכיתה, אלא מדברים על יחס מורה תלמיד. כלומר, בעיניי, קודם כל אני רוצה לך נתון שתדע, נתון מחקרי. כדי שמספר התלמידים בכיתה יהיה אפקטיבי לעשות משהו אחר, צריך להיות בין 18 ל-20 תלמידים. קודם כל, צריך לדעת את זה. ולכן נגיד ששר חינוך משקיע עשרות מיליונים, או מאות מיליונים למען הדיוק, כדי להוריד מספר התלמידים מ-38 ל-35, או ל-34, אין לזה משמעות. אין לזה משמעות, זה פופוליזם שנועד להגיד להורים, הורדתי את מספר התלמידים בכיתה. אז מה צריך לעשות? מה עושים בעולם? נשארים כיתות של 40 תלמידים, אבל מכניסים שני מורים לכל כיתה.
אז אצלנו אבל מתגאים שיש באמת בזכות הסייעות או הפונקציות האלה, הממוצע באמת יורד, אבל השאלה באמת אפשר לספור סייעת כמו מורה.
אבל סייעת זה לא מורה, אני מתנצל.
כן.
אני מתנצל. עכשיו, מה עושה שני מורים בכיתה? שאם למשל יש ילדים מאתגרים בגלל שרמתם גבוהה, אז מורה אחד מוציא 10 החוצה ומתקדם איתם בחומר. ואם יש 10 תלמידים שמתקשים, אז מורה אחד מוציא 10 תלמידים ויוצא אותם מחוץ לכיתה ומקדם אותם בחומר. כלומר, השיטה היום היא לא גודל הכיתה. כי אם יהיה לך 30 תלמידים בכיתה, אבל היא תהיה אתרוגנית באותו מידה, לא עשינו שום דבר. לא עשינו שום דבר. אבל אם יהיה לך, עקדה היום הייתי בביקור בבית ספר. למורה בכיתה, אני לא זוכר אם זה זנאי אוכל, יש 40 ילדים. היא צריכה לנהל שיחות אישיות עם הילדים. שאלתי אותה, אז כמה? אז היא מספרת לי, הקציבו לי 20 דקות לכל ילד. דיברתי עכשיו עם ילד אחד, עלתה בעיה, ודיברנו שעה וחצי, אתה מבין שזה יכול לקרות, נכון? אז אמרתי, אז מה זה אומר? אז היא אומרת, זה אומר שעד סוף השנה, אני לא אספיק לדבר עם כל ילד יותר מפעם אחת בשנה. אתה מבין את המשמעות? מה זה לדבר עם ילד פעם אחת בשנה שיחה אישית? ולכן הסיפור צריך להיות שני מורים בכיתה. דרך אגב, גם הסיפור הזה הוא לא יותר יקר, גם שזה נשמע לך מוזר. משום שלמשל בעולם, המורה השני, הוא תמיד יהיה מורה בוגר סמינר בשנת הסטאז' שלו, וכמו בלשכת עורכי הדין ורואה חשבון וכו' והרופאים, לפני שאתה נהיה מורה, אתה מורה שני בכיתה, ואחרי ששנתיים היית מורה שני בכיתה, אתה יכול לקבל את הזכות להיות המורה המוביל בכיתה. כלומר,
פתרונות קיימים, אגב. כן, זהו, כי זה קצת, אתה יודע, זה קצת סתר לי את התשובה שלך קודם, שאמרת שצריך מורים במשרות יותר מלאות, ולא כאלה מין חצי משרות שיוצרות עומס מורים, אבל...
לא, אני אומר, זה הסטאז'רים, זה המורה שסיים סמינר, ולפני שמקבל, זה חלק מתוכנית הלימודים. למשל, ברוב העולם, סליחה, לא לומדים 3.5 שנים מורה, לומדים שנתיים, בשנה וחצי נמצאים בכיתה כמורה שני.
כן. תגיד, אתה יודע שבמשרד החינוך טוענים שהצמצום הפערים האלה בינינו לבין ה-OECD, ישר עוברים למספרים והוציאו איזה מספר שזה יצריך תוספת של עוד 13 מיליארד שקל בשנה. אתה מאמין במספרים האלה בכלל, או שאתה בכלל אומר כל הסיסטם דפוק?
לא, אני אומר, המספר הזה נכון בסיסטם הזה. אבל הסיסטם לא נכון.
ובשינוי
הסיסטם לא נכון.
ובשינוי הסיסטם אפילו לא יצטרכו תוספת לדעתך?
לא רק לא, לא, שלא יצטרכו תוספת, אני חושב שבראייה נכונה, ואני אומר את זה באחריות, ואני מוכן שיבחנו אותי על כל תת סעיף בתקציב משרד החינוך, אני מכיר אותו בעל פה, אני חושב שזה יהיה קצת פחות כסף, רק שאני חושב שכיום, פשוט אנחנו נמצאים בסיסטם מאוד מאוד בעייתי, אני אתן לך עוד דוגמה אחת, סתם, רק שתבין,
כן.
שנינו למדנו באוניברסיטה, עכשיו אני אדבר על גיל התיכון, לא על הגיל היסודי, בסדר? אנחנו יודעים שהיה מורה מצטיין שלימד 200 סטודנטים וכולם ישבו מרותקים. ואנחנו יודעים שהיה מורה שלימד מרצה שלימד 20 תלמידים וכולם העבירו פתקים ושיחקו סוליטר במחשב. אנחנו יודעים את זה, נכון? עכשיו, המערכת לא מאפשרת למנהל בית ספר, בהנחה שיש לו נגיד מורה להיסטוריה רב אומן, להכניס אותם לאודיטוריום, ללמד 3 כיתות ביחד, ולשלם לו נגיד על 2 כיתות, ולחסוך את הכסף למשהו אחר. היא לא מאפשרת לו את זה.
ואז אנחנו מגיעים לתוצאה שאנחנו מגיעים.
בדיוק.
60 שניות על דברים שלא ידעתם על ביטוח. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי Backend, Frontend, Full Stack ו-Frontend Team Leaders. ג'קי צ'אן הוא אחד מכוכבי הקולנוע המפורסמים בעולם, וסרטי הפעולה שלו, כמו סדרת שעת השיא, Rush Hour, זוכים להצלחה גדולה. הסרטים של צ'אן חווים חלק גדול מההצלחה שלהם לסצנות הקרבות המושקעות, שמשלבות אומנויות לחימה עם הומור סלאפסטיק. צ'אן ידוע בכך שהוא עושה חלק גדול מהפעלולים בסרטים שלו בעצמו. העובדה הזו היא חלק מהסיבה שהמעריצים שלו אוהבים אותו כל כך, אבל עולה לצ'אן באין ספור פציעות. למשל, בסרט פרויקט A משנת 1983, הדמות של צ'אן אמורה ליפול מגובה של 6 קומות. אז צ'אן באמת קפץ מגובה 6 קומות, ובאופן ממש לא מפתיע, שבר את האגן וסדק את הגולגולת. הסיכונים שלוקח צ'אן על עצמו עושים למפיקי הסרטים שלו כאב ראש גדול, מכיוון שחברות הביטוח גובות פרמיות אדירות כדי לבטח את הסרטים שלו, וגם מכריחות אותו לנקוט בכל מיני אמצעי בטיחות על הסט, מחליפות מרופדות ועד רשתות ביטחון, דברים שמעיטים מאוד את הצילומים. צ'אן מגיע מהונג קונג, שם הדרישות של חברות הביטוח היו כנראה הרבה יותר נוחות מאלה של חברות הביטוח האמריקניות. ולכן, בשלב מסוים, נמאס לו מהפרמיות הגבוהות ודרישות הבטיחות הנוקשות, והוא החליט להפסיק לשלם ביטוח ולממן את כל הטיפולים הרפואיים שלו ושל צוות הפעלולנים שעובדים איתו על סצנות האקשן מכיסו שלו. ולא רק ג'קי צ'אן משנה את עולם הביטוח, Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך, מהרכישה דרך שירות הלקוחות ועד קבלת התביעה. Next Insurance מגייסת את שורותיה מפתחי Frontend, Backend, Full Stack ו-Frontend Team Leaders ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. אל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
ככה, שאלה אחרונה, אנחנו מדברים כמה ימים לפני הבחירות. להערכתך משהו השתנה אחרי הבחירות? אני לא יודע, כתוצאה מ... לא יודע, קוניונקטורה פוליטית כזאת או אחרת, משהו ישתנה או שאנחנו נמשיך לכתב ונגיד כל שנה, הנה הנתונים?
בשנה הקרובה, גם ההסכמים של ארגון המורים וגם ההסכמים של הסתדרות המורים נפתחים, יש הזדמנות עצומה לעשות פה שינוי רדיקלי, הערה ראשונה. הערה שנייה, יש משהו שלא שאלת אותי ולא בכדי, כי הוא לא ממוקד כלכלה, שאני יכול לומר שזה הכישלון הגדול ביותר שלי כשר חינוך. אני רוצה להבהיר נקודה שאתה, רוב האנשים לא מודעים לה. במדינת ישראל אין מועצה לאומית לחינוך. מה שדרך אגב קיים בהשכלה הגבוהה, במל"ג ובות"ת. מועצה לאומית לחינוך, מה שהיא עושה, זה היא מנתקת את הזיקה הפוליטית מההתנהלות היומיומית של שר. השר הוא יושב ראש המועצה, אבל הוא לא מנהל את המערכת. ואז למשל פערים בין מה שמקבל חינוך דתי לחינוך חילוני, פערים בין חינוך חילוני לחינוך ערבי לא יהיו יותר, כי לא יהיו הטיות פוליטיות. אני סברתי שמדינת ישראל צריכה להקים מועצה לאומית לחינוך. כל שרי החינוך שלפניי סברו שאני עושה טעות, כי אני כביכול מבטר על הכוח הפוליטי שלי. אני חשבתי שזה נכון לוותר על הכוח הפוליטי לטובת ניתוק הקשר הגורדי בין פוליטיקה לבין התנהלות חינוכית. למגינת שיבי, ההחלטה על הקמת מועצה לאומית לחינוך עברה בוועדת שרים לחקיקה ביום ראשון, וביום שלישי פוטרתי מתפקידי, כך שהיא לא קודמה מאז. אבל אני חושב ששר חינוך שרוצה באמת שהשיקולים שינחו את המערכת יהיו שיקולים מקצועיים נטו, ללא הטיות פוליטיות, ללא דאגה למגזרים מסוימים לחשבון מגזרים אחרים, אם הוא רוצה באמת להיות שר חינוך טוב, הוא חייב לוותר במקצת על הסמכויות שלו, להקים מועצה לאומית לחינוך, ולנתק את הזיקה בין הפוליטיקה לבין ההחלטות.
למה אני מעריך במידה די גדולה של ביטחון שזה לא יקרה? כי אני פסימיסט.
אני לא יודע, אולי אם דמות מסוימת כזאת או אחרת שאני מכיר תהיה שרת חינוך, אז היא תרצה את זה, אני לא יודע. אני יכול להגיד לך מה צריך לעשות, ולמה אני מרגיש מחויב, ומה נראה לי הדבר שקחתו למקום אחר, אני לא יכול להגיד לך מה יקרה.
טוב, תשמע, הייתה שיחה מרתקת, שי פירון לשעבר שר החינוך, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
תודה
חגיים, שלנו
בהצלחה.
ביי בינתיים, ביי.
עד כאן עושים עסקים השבוע, להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@gmail.com, הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.